All in favor?
Yes.
Kedusata klar. Hanna gayenim, hanna kazeyim, amudim, Torah sevara kutsa. הסתכלות על הכלל זה שהפרט הוא נובע מתוך הכלל. כלל זה לא אוסף של פרטים, אלא יש כלל ומתוך הכלל יש פרטים. כמו למשל, יש נשמה של האדם שממנה יוצאים הכוחות הפרטיים, כוחות רוחניים או רצון, מחשבה, בחירה חופשית, כוחות הגוף, ראייה, שמיעה. זה לא שהאדם זה אוסף של כוחות שחיברו אותם ביחד. כיוון שלאדם יש שליחות כללית, אדם נברא בצלם אלוקים, ברא את האדם. אדם נברא עם שליחות שמזכירה ריבונו של עולם, שם רוצה שהאדם ייקח את האחריות על העולם, ידאג לו, ישמור עליו, יפתח אותו, ישחרר אותו, יעלה, יביית את כל מה שצריך, ידאג להוציא את הקוצים, לנקש כל מה שמיותר, ולפתח, להוציא את הכל לשלמות, כמו שבורא עולם היינו מצפים ממנו. גם מוליד ילד, הוא רוצה גם לגדל אותו, לגדל אותו טוב, שיגיע להישגים. ככה אדם צריך להתייחס לכל העולם. כדי שאדם יוכל להוציא את זה לפועל, השם נתן לו כוחות. כוחות, כלים, רוחניים, נפש, ברוח, דמיון, ברצון, בשכל, וכלים גופניים, ידיים, רגליים, אלא הכלים החיצוניים שאיתן פועלים בעולם, הכלים שבהם מכירים, מבינים את העולם, עם העיניים, הריח, השמיעה. בכל הכלים האלה, קדוש ברוך הוא נתן גם הרבה פירוט וגבולות. למשל, שנתן לנו ראייה בעיניים, אפשר להרכת ראייה פשוטה שנתן לנו ראייה עם צבעים. אנחנו רואים בצבע, אנחנו לא רואים שחור לבן. יש בעלי חיים שרואים שחור לבן. ברור שהראייה בצבע משכללת מאוד את התפיסה של המציאות. ראייה למרחק, ראייה לקרוב, ראייה במעגל. מעגל תופס של ראייה, זה לא רק מדוקב ישר, למרות שהעיניים הם קדימה, אבל האדם תופס גם מה שבצדדים. ראייה קדימה ולא אחורה, סוג של הכביש, יש לו שמונה עיניים, הוא רואה לכל מיני כיוונים. וזה שהשם נתן לאדם ראייה רק קדימה, גם השם נותן לאדם כיוון, כיוון איך להתנהג. לא להיות מסביב לעצמו, שאז כאילו תופסים את כל העולם ורק אני במרכז. יש לאן להתקדם. שם סידר גם את הרגליים, להיות לא בקו ישר, אלא עם דרכיים. אפשר גם לכרוע, אפשר לכרוע קדימה בצורה של השתחוויה. אם אדם נברא, הוא צריך לדעת להתכופף לפני בורא עולם. יש לאדם ברכיים, והברכיים נוטות רק קדימה, לא מתקפלות אחורה. גם כל מיני תכונות בידיים, שנתן לכל אחד שתי ידיים, ימנית ושמאלית, שאחת נועדה לעיקר הפעולה, והשנייה לתת צמיחה. אם שתי הידיים יהיו אותו דבר, הם יפריעו אחת לשנייה. אי אפשר לעבוד שני דברים במקביל. לא שאחת תעשה את הפעולה והשנייה תתמוך ב... כמו שבשפה של בעלי המקצועות, תיתן קונטרה. ובידיים שנתן לנו כל יד חמש אצבעות, שאף אצבע לא דומה לשנייה. או כמו אצל רופאות או בעלי חיים, אומרים שזה הכל אותו דבר. ולאדם לכל אצבע יש תפקיד, תפקיד שונה. וכך בחמשת האצבעות אפשר להגיע לשילוב, לשחרור של כל השליחות של האדם לעבוד עם היד. זה לא רק שזה לא אותו גודל, אלא לכל אצבע יש תכונה אחרת. באצבע הזאת אתה מחזיק, לא באצבע הזאת, פעמים היא תהיה אותו גודל. כן, האצבע הזאת היא הקצה. כשמודדים אמה, מודדים מכאן עד כאן, ולכן האצבע הזאת נקראת אמה. האצבע הזאת יותר קטנה, אבל היא יותר חזקה, יותר רבה. היא נועדה לתפיסה. בסך הכל יש הרבה גיוון, אבל כל זה הוא גם נמשך ממקום מאוד מאוד קדוש, מהשליחות של האדם.
אבל אם יש איזושהי בעיה, נגיד, שצריכים להגיד, כן יש לי בעיות עם בעיות מאוד וזה, אז זה כן כאילו, מה זאת אומרת?
דיברנו על זה שיש אדם עיניים ולתפוס את המרחב, ויש אנשים שלא רואים טוב. יש אנשים שנולדים ראייה לא טובה, יש לפעמים חריגים שהוא רואה עין אחת ימינה, עין אחת שמאלה, עין אחת למעלה, עין אחת למטה. כן. השם ברא עולם שלם, בתוך העולם השלם יש חריגים. החריגים הם גם בגלל שהעולם לא שלם לגמרי, העולם לא מתוקן, לכן יש גם צרות בעולם. השם לא, חצירה לא ברא את האדם למות, זה גזרה שנגזרה עליו. השם לא ברא שיהיו מחלות ולא שיהיו קשיים בעבודה. האדם נועד לעבודה רוחנית, לא, היה צריך שיקבל את כל ההספקה שלו כמו ישראל במדבר. מן משמיים הוא לא טורח על אוכל, לא טורח על בגדים, לא טורח על שתייה, לא טורח על הגנה על הגוף. ואז כל האישיות של האדם היא מוקדשת לנשמה. הדברים של הגוף באים בקלות, והעבודה העיקרית של האדם היא עם הנשמה. מה אתה יוצר, מה אתה מתוכנן, מה אתה לומד, מה אתה משיג. בשם זה נברא אדם. זאת אומרת בשביל לתרוח, להשיג אוכל ובגדים יפים. השם ברא את האדם מספיק יפה, הוא לא צריך הגנה חיצונית. גם לא של בית, נגד גשם, נגד חום. כל זה בגלל הירידה של האדם. והירידה של האדם מביאה גם ירידות פרטיות.
אבל האדם הוא משחרר.
מה?
המטרה זה חיצוד. שם ושם.
לא בכל מקום, לא בכל מקום בעולם, אבל אנחנו בדור שאחרי שאדם נכשל, השם העביר את השליחות הזאת של אדם ראשון לעם ישראל. וכדי שהם יבינו יותר את השליחות שלהם, קיבלו תורה. התורה נותן לך כיוון רוחני. להבדיל בין טוב לרע, אתה לא אוכל כל אוכל, יש אוכל קשה ויש אוכל לא קשה. אתה לא עובד כל יום אותו דבר. יש שבתות, יש ימים של קודש, יש ימים של חול. כן, התורה נותן לך את הכיוון הרוחני, איך להסתכל על העולם, איך לעבוד עם העולם. וככל שעובר הזמן, ועם ישראל קולט את התורה, ועובר כל מיני זיכוכים בגלל שהוא הלך בדרכים של גויים, שהרחיק אותו מהתורה, אז עם ישראל הולך ונגעל. וכשעם ישראל הולך ונגעל, גם העולם נגעל במקביל. העולם נגעל מהכללות שלו. אם פעם אורך החיים, תוחלת החיים, הייתה נמוכה מאוד, היום היא הולכת ומתגלה. השם מכוון את המציאות שאנחנו נגיע למצב שאין מוות, אין מוות בכלל. לאט לאט מתקדמים בזה. חלק על ידי האדם, ובסוף על ידי הבורא. זה רק אנשים שהם לא יודעים מה זה להיות אדם, שהם רואים את כל האישיות של האדם בהנאות של הגוף. אבל תסתכל תלמידי חכמים, ככל שהם יותר זקנים הם הרבה יותר אקטיביים והרבה יותר נחשבים, וההשפעה שלהם הולכת וגדלה. אדם רגיל, בגיל 70, הוא בפנסיה, הוא יושב לשחק דומינו עם מישהו. מערכות כי אין לו מה לעשות. תלמידי חכמים זה לא כך. כן? יש רש"י במקורות, כף בית עמוד, משהו כזה. באמצע הרש"י כתוב כאן, באמת רש"י. כלומר, רש"י עד השנייה האחרונה הכתיב פירוש. הוא שוכב על המיטה, הוא מכתיב לחתן שלו, כן, הוא שם... גם בבת ראי אבל שם יש גם רש"י. לא, שם יש רש"י וגם ראש פעם. ראש פעם לא הסכים בכל דבר עם רש"י, כמו של הסבא שלו. לא, בבן בתרא לא כתוב כאן מת רש"י, אלא כאן רש"י הסיק לכתוב. ובמקור כתוב כאן, במילה הזאת רש"י נפטר. הוא אמר על הכלים טהור ויצא נשמתו וטהר. אפשר לקבל מסכת מכות, אתה יכול להבין את זה? זה לא מדפיס. רבי נתן, החתן שלו, הוא הכתיב לו, הוא שוכב על ה... על הצורך, הוא מכתיב לו, ובמילה הזאת הוא נפתח.
איך הוא כתוב לסיבור שיש?
הוא כותב את זה בעצמם.
הרבה,
לא יודעת,
מכירים על
דבר בקרה,
שהוא מכיר את
הכנון
שגם במה הוא עדיין כתוב כאן. לא, 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 דוב כאן, מה שמשכתיב כי מרחץ, המרחץ טהור, זה טבל ועלה, אוכל במעשה. כתוב גם בסוגריים, החתנו של רש"י, רבנו גופו טהור ויצאה נשמתו בטהרה, לא פרש יותר מכאן ואילך לשון תלמידו, רבי יהודה בר נתן. זה מפורש, במילה הזאת נשמע. אדם שהמרכז שלו, האישיות שלו, זה הרוח, הוא לא נכנס, הוא מזדקן, ולהפך. אלא אם כן, יש מחלות שגורמות גם לדימנציה, כל מיני דברים לא טובים.
אז היה לי שם, אתה היום מצליח, אולי אתה כאילו חוזר מהגנטיקה, שגם האדם מצייר לנטו.
ש?
שיש שם עכשיו לאדם מצייר למעלה. אין לזה נשים מתמצאות.
איזה רוצים כבר מאז היוונים לחפש דבר כזה? בינתיים עוד לא מצאו. כמו שחיפשו חומר שאפשר להפוך ברזל לזהב ואבנים לכסף. עבדו על זה אלפי שנים. בינתיים לא מצאו וכנראה גם לא המצאו.
מה
עכשיו
אתה
מבין?
עכשיו אתה מבין.
עכשיו
אתה
מבין. עכשיו אתה מבין. עכשיו אתה מבין. עכשיו אתה מבין.
לא כל מה שאומרים, זה אומר שזה נכון.
הרב קראתי מחקר שחיברו מוח של בן אדם לאיזשהו מתח חשמלי, ואז גם אחרי שהגוף מת, המוח כן פועל בעולם, ואז יש איזשהו המשך לדבר אדם, אז מה הוא חושב על העיקרון של הדבר?
קודם כל, שהנפש של האדם לא מתה, זה לא הנפש לא חלתה, הגוף חלה, הגוף התבלה, הגוף כבר לא יכול לשמש מכשיר לנפש, אבל הנפש לא מתה, כנפש כעת היא נמצאת בתחום ההשפעה אחרת. יכול להיות, היו אנשים ש... הם יצאו קשרים עם מתים, ואתם חלומות.
בסוף הם הפעילו את המוח ממש, כמו שהמוח שלנו פועל, גם המוח שלו פעל באותה צורה.
קשה לה. זה לא חמצה לי את זה דבר שם. אני יכול להגיד, אתם קראתם בספרים, אולי הסיפורים על הדינוזאורים, שני דינוזאורים. ואמרו שמצאו כל מיני, והייתי באמריקה, באירופה, ויש שם מוזיאון שנקרא Nature, של הטבע. והלכתי לשם לראות את הדינוזאור. וקראתי, ראיתי כל השחזורים של דינוזאורים, ארכיאופטרית, או איקטאודון, וכל מיני, פלסיאודאורוס ועוד. וקראתי, מה שכתוב שם על כל אחד, מה מצאו, כן? ומה שחזרו. מה שמצאו, מצאו עצם אחת בגודל כזה. והחליטו שזה חוליה, חוליה בשידור. אז אם זה החוליה בגודל כזה, אז כנראה שהיו 30 חוליות. אם 30 חוליות, אז איך הוא יכול לתפקד? אז כנראה שהוא היה החלק הקדמי כבד מאוד, החלק האחורי כבד. הכל שחזור, שום דבר לא מצאו. כל הסיפורים עם הדינוזאור עושים, אין לזה שום בסיס מדעי. ותשאל כל ילד, די שיש, מצאו, יודעים, המדע כתוב בספרים. ואיך תראה? תראה במציאות, אין. לא כל מה שאומרים. מה שכן ראיתי, וזה כן נכון, זה ראיתי את הממוטות, אתה יודע מה זה ממוטות?
כן, כמו פיל גדול זה.
כן, זה, כן, ראיתי פיל שלם כזה שמצאו אותו בתוך שלג עם שיניים באור של 12 מטר וגובה של, זה שני קומות, שלוש קומות של בניין. זה, אבל זה אותו פיל, זה לא חיה מפלצתית או משהו אחר, זה אותו דבר.
אם להגיד את זה,
זה לא מפריע לנו שום דבר, וזה משנה לך אם השם ברא את העולם בשישה ימים או ב-6,000 שנה או ב-60 מיליון שנה. מה שחשוב, השם ברא את העולם, העולם נהיה לבד. אז איך להסביר את זה? יכולים להיות אלף הסברים, זה לא חשוב לנו. הנושא שלנו כאן זה כל הפרטים זה פיתוח של הכלל. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה כלל, ומהכלל הזה שיהיו לו את כל ההתפרטויות שיוכל להוציא את העבודה בשלמות. כמו שיש לך עת ואתה מחפש שקולמוס שגובים ספר תורה. ראיתם פעם קולמוס?
Okay.
ראיתם שאת הקולמוס חופשים בזווית למטה, נכון?
יש
לא יחשו.
הרגון מה?
כן. תסתכל על הקצה שלו, אתה רואה שזה חתוך בזווית?
איך מזגים בזווית?
זה לא שפיץ, אלא זה כאילו חתוך בצד.
כן.
אתה יודע למה? למה?
כן,
יש לנו שתי עצמי. על ידי נטייה אפשר לעשות את האות יותר עבה, יותר דקה. יש מקומות שאנחנו צריכים, יש כאן גיל. יש כל מיני דינים באותיות, יש מקומות שצריך שזה יהיה זוויתים, יש כל מיני צורות. אז על ידי זה אפשר, על ידי נטייה, לקבל כל מיני עובעים של העובד. להפסיק. ככל שהמכשיר הוא יותר משוכלל, זה לאפשר לך לדייק בפירוט של הדברים. לכן השם ברא באדם כוחות שיכולים להכין הרבה הכנות. לדוגמה בחוש הריח. חוש הריח, אם לא היה חוש הריח, אתה רואה פרי, פתוח לעץ. נראה יפה, אתה בא לאכול. אם יש לך חוש ריח, זאת אומרת, אתה מרגיש שזה ריח של עובש. זה לא ראית בעיניים. זה הריח. יש לפעמים שהריח הוא נותן לך שזה עדיין לא עובש, אבל זה בדרך. אתה מרגיש קצת... לא, חמוץ זה לא עובש. זה משהו מסוג אחר. אתה יכול, הריח נותן לך להרגיש לא רק אם זה יפה או לא יפה, אלא אם זה מתאים לאדם או לא. הריח עוזר לך להשיג את האיכות. העין, האוזניים, זה הצד הכמותי, הצד החיצוני. רק לדיבור חשוב לנו מאוד האוזניים. ושם אני לא שומע רק את הצליל ואת המילה, אלא אני גם יכול להבין כן, איך הדברים נאמרו. היה לפעמים מישהו מתאונן את זה על הרב יהודה, על מישהו אחר, הוא דיבר איתו והרב היה קורא לו, שאל אותו מה. כלומר, אני שאל אותו, אמרתי לו את זה כך וכך. אז הרב יהודה שאל אותו, באיזה מנגינה אמרת את זה? אותה מילה, אתה יכול להגיד, מה אתה עושה כאן? אתה יכול להגיד, מה אתה עושה כאן? זה נשמע אחרת לגמרי. אם אתה מתעניין, או שאתה מוכיח, או אתה מייצר, או אתה דורש, או אתה מרוגד, או שונא, או כל דבר. זה תלוי איזה מנגינה. כן? אז היכולת להבחין בין הניואנסים, המבחנות הדקות, של הקולות, של הריחות, של כל מיני צדדים, זה עוזר לנו לדעת גם איך להתייחס. רואים הרבה בני אדם, אבל הם לא סטנסים. זה לא כולם חוזרים על עצמם. כל אדם יש לו את האישיות שלו. ויש לנו כלים, והכלים מפותחים, לדעת איך להתייחס לכל אחד. וכל זה מתוך הבנה שריבונו של עולם ברא אותנו שונים אחד מהשני, כי אנחנו צריכים לבנות כלל שלם שהוא צריך את כל הגיבורים. כמו שבאצבעות יש לנו כל אצבע שונה, כי רק שהאצבעות שונות אני יכול לעשות הרבה תפקודים שאם כל האצבעות היו אותו דבר לא הייתי מסוגל להוציא אותם. אני יכול להוציא דברים יותר עדינים, יותר גסדים, דברים יותר בכוח, דברים יותר נעימות. אותן אצבעות יכולות לעשות צדיקה ויכולות לעשות שליטות. זה שונה לגמרי. צריך גם את זה וגם את זה. כי לפעמים אתה נתקל במישהו רע שלילי, שאיתו צריך להשתמש בכוח, כי זאת השפה שהוא מבין. ויש אנשים אחרים שאיתם אתה צריך לדעת בעדינות.
וכמו חלקה מסתכל.
מה?
גם אותו דבר וחלקה מסתכל. הוא חלקה במפרט של הכלל.
כן,
נכון. זה ילדים מוצרים.
כשיש מישהו שהוא מזיק, הספר הסרט. אם הוא לא מזיק, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא מתנהג לא יפה, בגלל שהוא לא מבין. צריך למצוא את הדרך כך להגיע אליו ולחנך אותו, להכשיר אותו לאט לאט. אבל כשאתה רואה מישהו שבא להרים יד על מישהו חלש, אתה רואה שהוא מסכן את החיים שלו. כן, אתה רוצה להגיד לי, לא, זה לא יפה, לא נשמע. עד שתגיד לו את זה הוא כבר יערוג אותו. פה אתה צריך להעיף לו את היד, בלי לדבר בכלל. שהוא לא יזיק, שלא יפגע במישהו. יש כל מיני נסיבות שאנחנו צריכים לדעת, בכל נסיבות ושונות, לדעת איך לגוון את היחס שיהיה מתאים לכל חלק וחלק. אבל זה הכל אותו אדם. אותו אדם יכול להיות גיבור, ויכול להיות לפעמים שלא רואים את הגבורה שלו בכלל. חזן שאומרים על דוד המלך, אחד מהכינויים שלו, כתוב עדינו העצני. כתוב שכשהוא היה לומד תורה, הוא היה עדין כמו תולעת. למה תולעת עדינה? אין לה עצם אחד בכל זה. הוא לא רק כשהוא היה לומד תורה לפני הרב שלו, הוא היה עדין, אפשר היה להרגיש בכלל. וכשהוא היה יוצא למלחמה, הוא היה כמו עץ. קשה מאוד, אתה לא יכול בכלל לגשת אליו. כמו שהערכי אומר לאבשלום ולחברים שלו, אביך כדוב שקול בשדה. ראית פעם דוב משתולל בשדה? ככה היה דוד המלך. בשדה כבר אתה לא יכול להתקדם. כל מי שעומד מולו נופל. הם הגיבורים הכי גדולים. זה אותו דוד שכשהוא לומד תורה, הוא לא מכיר אותו. אבל זה אותו דוד. הוא יודע להיות מלך עם ישראל בעתינות, שהוא שפט בישראל. ואי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כלומר שמשפט זה עוד צדקה. משפט זה מה שצריך, צדקה זה לעשות חסד. והגמרא מביאה כמה דברים. אחד מהם, אני ועשיר באו לדין. ואני, נדבר שהוא לא צודק. אז דוד המלך, הוא לא יעבד את הדין. הוא אומר לעני, אתה חייב לשלם כך וכך. הדין היה משפט. נגמר המשפט, אני חייב, דוד המלך היה נותן לו כסף ואיך לשלם. זה צדקה. אז הוא עושה משפט, הוא צדקה. וזה אותו אדם. צריך להוציא לפועל את התורה, גם בדרך הזאת וגם בדרך הזאת. הפרשה נקרא פרשת וירא. ידעתי למען אשר צווה בנה לשמוע דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם אבינו מקדים את הצדקה למשפט. קודם חסד, אחרי זה גם דין.
המלך
אז יכול להיות צדק.
הוא
של
צדק, גם
שבועה דין. צדקה זה צדק? בהבנה של המילה צדקה, כשאתה שומע את המילה צדקה, מה אתה מבין?
אני מבין.
היום
כאילו,
אני לא יודע, אבל
כל צדקה
זה מובן צדק. למה? הוא לך תהיה צדקה, כי תשמור לעשות בתורה. שאם אתה תחזיר את המשכון, אני חושב שאתה יכול להיות צדקה. זה לא מובן של צדק. אלא מה? צודק שיש קשר בין צדק וצדקה. האות ה' היא אות שמורידה את המושגים העליונים למושגים מפורטים בעולם הזה. כמו איש ואישה. הלך, הלכה, אמר, אמרה. האישה היא זאת שלוקחת את הגרעין ובונה ממנו. האיש מביא שיבולים, האישה הופכת את זה לעוגות. הוא מביא קמח, היא עושה מזה חלוף לשבת. היא מקבלת מהאישה, מבעלה, טיפת גרעין של זרע, היא הופכת את זה לבעלה. את התינוק, היא מחנכת, היא מלמדת. אתה רואה בן אדם, בן אדם מוסרי ומושמע ומסודר. כל הצלחה של בן, ואני יודע שמאחריו יש אימא טובה. הוא כזה בזכות אמא שלו, זה לא בזכות אבא. אבא לא מחנך את הילדים בגיל צעיר. אבא יכול אחר בתורה, בצוות, אבל גיל הצעיר שבו הילד מקבל את העדינות, את הנעימות, את המשמע, את הסדר, הניקיון, תיקון צורת החיים, הופעה מסודרת, דרך ארץ, זה הכל עבודה שלהם. לא רק זה, והפרויד כתב, שמעת הפרויד, שכל גאון זה או בזכות שהייתה לו אימא מיוחדת או אישה מיוחדת. בשביל להיות גאון צריך לא רק כישרון מתנה מלמעלה, צריך גם רצון להתמיד בעבודה. כי להוציא לפועל איזה המצאה או איזה דבר, זה לא ככה פשוט. זה המון המון עבודה ומחקר והתמדה, צריך המון סבלנות. אז כשיש אישה מאחרי זה, היא נותנת את הכל, היא נותנת מוטיבציה. כמו שראינו, רחל אשתו של רבי עקיבא. האיש, הוא יכול לעשות דברים של גבורות, אבל את הכוח מאחרי זה, אין אישה. אז צריך גם את זה וגם את זה. כל אחד לבד לא יצליח. האישה לא תצליח להיות גאון גדול. כי לאישה אין כוח למלחמות, למאבקים. זה האיש. כמו שכדה אומרים, האיש דווקא לכבוש. והאישה היא דוחפת. לך תכבוש, לך תעשה. ואז למענה, מתוך זה שהוא כל כך מעריך אותה ואוהב אותה, הוא יעשה את זה. שבשבילו הוא לא יעשה את זה.
זה לא
חשוב,
זה
לא חשוב
למה
שאומרים
חז"ל, שאומרים יש כאלה, יש כאלה בלסוף שאומרים שמה שמניע את כל מה שאתה עושה זה כבוד. ואומרים, כאילו, מה שאתה עושה עכשיו אומר, כאילו, אם זה הכוונה שלה, כאילו, שמה שאתה עושה את כל מה שאתה עושה זה מניעים.
זה צד של גוף. האהבה זה משהו נפשי. יש אדם שחלילה עם אשתו נפטרת, הוא מוכן למות אחר כך. הוא לא רוצה לחיות. הוא לא מחפש אישה אחרת. זה לא הצד המין. יש התקשרות נפשית. בעל החבות יאיר, ויאיר וחר. הגאון גדול. וכותב בהקדמה, בהקדמה לספר, שהוא, במקום אחר הוא כבר את זה, שהוא כל כך אהב את אשתו, שהוא מתפלל, ששניהם ימותו באותו יום. כי הוא יודע שאם הוא ימות לפניה, הסבל שלה יהיה כל כך נורא, היא לא תאהב אותי. והוא יודע שאותו דבר בעצמו. אם היא תמות, הוא לא יכול להמשיך לקרות. זאת אהבה, זה לא מיניות. בגיל של 60, שבגיל המיניות כבר לא תופסת מקום. אבל יש התקשרות של נפש. יש התקשרות פנימית, שאדם מרגיש שהוא לא יכול לחיות בלי השם. יוצא ממקלה גם חברים, כמו שחזר אומרים דוד ויונתן. דוד אומר, נתלעתה אהבתך לי מאהבת נשמה. זו הייתה אהבה פנימית, כאילו שהוא אהב אותו כמו נשמה. הוא הרגיש כאילו שזה הנשמה שלו, שהוא לא יכול להיות כאילו. יש אנשים שמסוגלים להגיע להתקשרות רוחנית מאוד מאוד חזקה, שהיא משפיעה גם על הרגש ועל על הכישרונות, על המאמצים של העבודה, על הכל.
אז הכל
שמניע
את האדם
כמו שמוצא, זה מה שמניע את האדם, הטבע. הוא רוצה לחיות, רוצה לאכול, רוצה להתאבש. אבל יש מה שמניע את האדם, לדברים גדולים מעל הכוח הרגיל, זאת העבודה. הוא יכול להגיע מעל הממוצע, מעל הכל. והאהבה יותר גדולה זה אהבת השם. אהבת השם, שמזה הגיעו למסירות נפש, אדם בשביל אהבה של גוף או של מין, הוא לא מוכן שיצלבו אותו ויחלפו אותו וחתמו. יהודים עשו את זה. זה היה אהבת השם. היו אנשים, האחים והם, שהם ש"ס בינה, מכירים ש"ס בינה הראשון המקורי, זה על ידי האחים והם, משפחה של האחים שהם עשו מאמץ גדול להוציא את הש"ס וכל השעתי נוחש לך הייתי אומר, זה היה חורה יפה ביותר שגללו אותיות או גדלים או כן, אבל השעתה המקורית זה היה שעתי בינה, זה היה שם דבר בעולם, וזה היה מהכין האחרי בהם, מישהו כינה בהם והשאיר עליהם, הם היו ברוסיה, לילה הייתה מתחת לגירוש הרוסיה, אז דנו אותם למוות, להפתוך אותם לארבע חצפות ולמעלה עד למטה ומעט, וזה גבר חזק מאוד עם סכין גדולה, להפתוך אותם במים, ולפני שבאו לעשות את זה שאלו אותם מוכנים להתנצל ויבטחו להם, לא בטח. אתה מבין איזה כוח נפי יש כאן, וזה אהבת השם, אהבת התור, סירות התור. זה לא מה שמדענים מספרים או פסיכולוגים או אחרים, הם חיים רק בעולם של הגוף, הם מדברים רק על מין ורק על תאוות ורק על כבוד, הצדדים הנמוכים שלנו. עם ישראל זה דברים הרבה יותר גדולים, הרבה עקיבא ושאינה אותו לא הבין איך הוא יכול לעמוד בזה, הוא חתיכה מהגוף שרואים צוותות של ברזל לבנות באש, והרבה עקיבא היה כולו מחייך לקרוא את כך שם ושאלו
שמענים אותו בשבי של הרבי, והוא רוצה את זה, מענים אותו, הוא לא מגלה את הדעות כי הוא לא יודע על אנשים, אתה רואה כאילו שזה
אבל ישראל
אבל ישראל זה אף, הוא מגלה פה מוכנים, כאילו זה הוא מגלה את ההוא שלנו ולמרות הוא מוכן לקבל את זה
הוא לא מבין, אבל הוא יודע שעם ישראל הוא עם קדוש, הוא מרגיש שזה בפנים שלמען עם ישראל הוא יצא הכל, וזה חלק מאהבת השם, זה ענף מאהבת השם. מי שאוהב את השם אוהב את ישראל, מי שאוהב את ישראל הוא באמת אוהב את השם, כי מה עם ישראל שונה מכולם? למה צריך לאהוב אותם יותר מכולם? למה יש כאלה ששונאים אותנו שנאה לא הגיונית? זה הכל מהיחס הפנימי לקדוש ברוך הוא. יש אלה שאוהבים את השם, חמישים שיש אמת גדולה, יש כאלה שמבינים שעם ישראל הוא עם מלא צדק, מלא קדושה, ובשבילו עושים הכל. וזה משהו מאהבת השם, שלא מבינים את זה, אבל זה קיים. כמו ש... למה אמא מוכנה ליצור את החיים כדירה ילד שלה? למה בשביל מישהו אחר לא בשביל הילד שלה? למה זה יותר? למה הוא יותר חשוב מהחיים שלה?
יש שיהיה
בו. אבל החיים שלה יותר. אם זה ילד קטן, בן שנתיים, בן
שלוש.
לא חושב, זה טבעי אצלה. שהיא מזהה בילד את הנצחיות שלה. החיים שלי, עוד 10 שנים, עוד 5 שנים, כמה אני יותר? אבל הילד שלי, זה מי שימשיך את הדורות הבאים. יש לי קצן עם נצח ישראל. והנצח הוא הרבה יותר מאשר אחר. וזה דווקא בילד. שכרגע הוא נראה ילד קטן, אבל הוא יהיה הדור הבא, ודרכו יהיה עוד דור ועוד דור ועוד דור, וזה יהיה עתיד, שלא ייפסק אף פעם. אז האמא לא מבינה את זה בשכל הרגיל, היא לא אומרת את זה, אבל זה חוש פנימי. וזאת הסיבה שיש אהבה בין איש לאיש. לא בגלל מה שהם אומרים שזה מיניות, אלא בגלל שהאיש מזהה שאם האישה מתקשר לנצח. שתראה בנאים, קבלנים, כותבים את השם שלהם, את זה בניתי אני, את זה אני עשיתי. כי הם מבינים שהחיים שלהם הם חיים שיכולים לאבד את הקיום שלהם, את העתיד שלהם. אז הם מחפשים בניין, ספר, שמצליחים שמות על ספרים, על כל מיני דברים. אדם מרגיש עם האישה, הרגשה פנימית, שזה העתיד שלו. יש לו צד של נצח, והוא לא יכול לבטא את זה בעצמו. על ידי שהוא נושא אישה, אז הוא מתקשר לו בכלל לשאול את זה. גם אם הוא לא מבין את זה, זה משהו פנימי.
הוא לא מודע.
הפסיכולוגים יגידו שזה בגלל יצר המין, זה לא יצר המין בכלל. להפך, יצר המין חזק בגלל שיש בו משהו של נצח, אז הוא מתלבש בו והוא נהיה חזק מאוד.
אבל
בעניין
של
הנצח, בישיבה של המתכ"ל אמר שצריך להעביר לחטיבות של הנגב, של הגליל, להעביר לפרוץ את הדרך לירושלים. אמרו לו, אתה מסכן את הגליל, אתה מסכן את הנגב. זאת אומרת, בלי ירושלים אין מדינת ישראל. מה איתו בירושלים?
הוא מבין את האסטרטגית, כי
לא, לא
מסתכל. כי עם ישראל חשוב ירושלים, לכן עם ישראל לא יציע שהוא יהיה בו. הוא מבין את זה כאילו
כפסיכולוגיה
של העם.
זה מה שאתה אומר. אבל שאין לי כאן ספרים שאני יכול להקריא על זה. כשהוא קיבל אזרחות כבוד של ירושלים, הוא גר בשדה בוקר. אז הוא כתב, לגור בירושלים זה יותר מכל אזרחות כבוד. כאן רק פה מרגישים את הנצח. זה בן גוריון ש... הקראתי את הדברים שלו בלי להגיד שזה בקלו. חשבו שזה בטח איזה תלמיד של הרב קוק או משהו כזה. מה זה בזה? כתב שאין גוריון.
אז אני לא יודע, היום תמיד כולם כולם מהצחים, אומרים שאין גוריון ביקורת. כי זה יכול לשקל נמוך. להפסיק
את זה. ואני לא רואה את זה. ביקורת בדיבור שלו. בדיבור שלו, זאת אומרת שהוא לא מאמין שאתה רח מדם בסיני. הוא לא מאמין בקדושת השבת, אבל לא טוב בן גוריון. נסע ללוויה של צ'רצ'יל, שכאן בארץ בן גוריון נסע בשבת. ושם, בלוויה של צ'רצ'יל, אתם יודעים את זה על
צ'רצ'יל.
הוא היה... במלחמת העולם השנייה, הזיק את החזית נגד הנאצים, ולא נתן שזה יפלו. ושם הייתה שנה שלמה לבד, מבודדת בין כל העמים. והנאצים הלכו והסליחו הצלחה אחרי הצלחה. ואז הוא נאם את הנאום שלו, שהוא אמר שיבוא יום ויגידו שזאת תהיה השעה הכי יפה של האנגליה. הוא אמר, גם אם הנאצים יפלשו לכאן ויכבשו את כל האנגליה, אנחנו נלך למושבות באוסטריה וקנדה, נמשיך את המלחמה. אנחנו נפסיק את המלחמה רק שהנאצים יפלו. לא נקבל את שום הצעות שלו. אלה לא בני אדם, אלה חיות אדם, שאיתם אין שלום. כשאנגליה הייתה במצב של פולשה, צרפת עזבה אותה, אמריקה לא עזבה לה, אמריקה לא הייתה מלחמה, רוסיה הייתה בהסכם יחד עם אנגליה, עם גרמניה, כמו הסכם. אנגליה לבד, כל המעצמות בעולם, יפן יחד עם גרמניה, יפן קרשה מאנגליה את בורמה, את סינגפור, אנגליה קיבדה שם מיליון חיילים בסינגפור. ואני רואה שאנגליה הולכת להתמוטט ולנאום את הנאום הזה. הוא עשה רושם גדול מאוד בעולם. כשהוא נפטר, וכל מי ומי בעולם באו ללוויה שלו באנגליה. הלוויה הייתה ביום שבת, וכולם עשו מכוניות צבאיות בסין, ובן גוריון גם היה שם. הוא הלך ברגל. לא, כולם נוסעים כאן, וקילומטרים כאן. הוא אמר, אני מייצג כאן את עם ישראל, עם ישראל לא נוסע בשבת. ובן גוריון הייתה תחושה לאומית מאוד מאוד חזקה. בגלל זה הוא סידר את חוקי המטכ"ל בצה"ל. חוקים שאסור שיהיה אוכל לא כשר, שאסור לחלל שבת. כלומר, לא ייתכן שצבא ההגנה לישראל לא יהיה, לא נאפשר ליהודים דתיים להיות. חייבים כל החיילים הלא דתיים לכופף את הראש ולאכול אוכל כשר ולא לנסוע בשבת אלא אוכל שצבא. הוא סידר שבחורי ישיבות פטורים מצבא בן גוריון עם כל האפיקורסות שלו, וכן נישואים וגירושים שיהיו בידי הרבנות נגד כל הרפורמים ואחרים שהיו אז להתנדלות. הוא היה ממפלגה לגמרי לא דתית, הוא היה מאלה שחשודים על ילדי תימן שלקחו אנשים והכריחו אותם להיות לא דתית, ובכל זאת הוא בתור מנהיג הסתכל על האומה והוא הבין שהאומה הישראלית היא יפה עם התנך, היא לא אי אפשר לחתוך בנם. שהייתה שאלה של מי הוא יהודי, רצו הגדרות, שאלו כל מיני פילוסופים ומדענים בכל העולם, ואין לו נשאל החזון איש, והגיע לבית של הרב סיון, שהוא אמר דעת. ובסוף הוא, כל המפלגה שלו, שזה היה רוב בכנסת, הייתה נגד הגיור על ידי הרבנים. ואין לו לא יכולה, הוא שמע את הרבנים, הוא לא רצה לך. הייתה לו תחושה לאומית מאוד חזקה. ברגעים כאלה רואים שמתנוצצים כוחות של אמונה שהם לא באים מהרובד השכלי הרגיל של החינוך, משהו קיבל, משהו הרבה יותר עמוק. רבים שגם לא היה דתי.
אין אז הוא מלאכל.
מה?
שאומר לו מה מלאכל רגלו ב...
לא יודע.
יש את הסיפור שהוא עזר בדיוק לגיון הגן, אז כמה מילים.
כן, מה כחוק. כן, אבל גם אחרי מלחמת ששת הימים שעד היה כולם באופוריה, אנחנו הגיבורים בעולם, אנחנו הטייסים הטובים. כן, אז הוא הייתה לו שיחה, כנס ניצחון, העם הצופים. הוא אמר שמה שהדריך אותנו זה רוח אלוקית מרחפת על פני המים שמלווה את עם ישראל. הוא מילים של רבים. שמעתם על הנאום של ויצמן, זה היה נשיא בגרמניה.
כן.
אבל אם אני אזכור אני אביא את זה פעם, אני אקריא לכם את הנאום שלו. הוא ויצמן, עזר ויצמן, הוא נולד נדמה לי בדרום אפריקה. הוא ידע אנגלית על גוריה, הוא התחנך גם באנגליה. אחר כך היה בארץ, היה מהטייסים הראשונים, אחרי זה מסתכל בחיל האוויר, וזה מלחמת ששת הימים בעצם מי שתכנן את זה וזה, זה הכל ויצמן. שרבים אז איבד את ההכרה, שמעתם. ובייסמן היה בשעות האלה, הוא החזיק את זה. הוא היה מישהו מאוד מאוד אגרסיבי, לא מתחשב באף אחד, מאוד תוקפני. היינו אצלו במשלחת בבית, בהסכם אוסלו. הוא היה נשיא, ובאנו לדבר איתו, ושהוא צריך לדבר עם יצחק רבין, לא לפגוע בעצם במתנחלים. ידע שהעם שלנו, כל הסכם של שעון זה צריך לדעת. דיברנו שאומר טוב, אני אדבר עם יצחק ומסדר את העניינים. ואז מישהו אמר לו, תראו, חמישה, שישה מרנים. אני הייתי בן הצעיר. אמר לו, צריך לזכור, השם נתן לנו את הארץ, וצריך לשמור עליה. הוא אמר, שמעתי כבר על השם, איפה הוא היה בשואה. ומי השקט, לדבר כך עם רבנים, זה לא יפה, זה מציב, אבל זה כזה תוקפני. אז לא שתקתי, אני לא אשמע שמדברים ככה למשתוק. אמרתי לו, אם השם לא היה, אתה לא היית היום נשיא כאן, לא היית יושב. ואנחנו כולנו פה בזכות מה שהשם אתה אומר. זה שאתה אומר לי את השם, גם אנחנו לא יודעים. אבל להגיד איפה היה השם? מדינת ישראל היא נס כזאת. מהשקט,
פעלו שאני מדבר נגד נסיך בצורה כזאת. הוא שתק לא אמר כלום, אמרו לנושאים אחרים, כשיצאנו, הוא נתן לי עד כבר לוחם, נתן לי עד מה אני מעריך אותך. הוא העריך כוח, הוא שפה שהוא הבין. אז הזמינו אותו לגרמניה, לדבר שם ברייכסטאג, 300 נציגים לגרמניה. הוא יכול לדבר אנגלית, כולם מבינים שם אנגלית. הוא דיבר 3 שעות בעברית. בכוונה שהוא בגרמניה הוא מדבר בעברית, הוא מייצג את עם ישראל, הם כולם שומעים כל מיני תרגומים, הוא מדבר דברים מאוד קשים על הגרמנים, מה שהם עשו לעם ישראל ושאנחנו ממשיכים האמיתיים. וזה מישהו שנראה לא דתי, הוא אמר אני הייתי בהר סיני ואני הלכתי עם אברהם אבינו כשהוא היה בצעדים שלו, ואנחנו כולנו ממשיכים את רבי עקיבא. זה וייסמן, זה שאומרים שהוא לא דתי. ואיך הוא אומר את זה? במרכז של שנאת ישראל, לעיני כולם ובעברית. וכשהוא גמר כולם קמו ומחאו כפיים. הם מבינים שיש כאן עוצמה רוחנית אדירה. הרגשתי שזה לא בסדר להישאר של נפש, כתבתי עוד מכתב תודה בשם עם ישראל וקיבלתי תשובה. יש לי גם את התשובה שהיו לו רגעים לא קלים כשהוא עמד שם, אבל כשהוא קורא את המכתב שלי הוא מבין שהוא צריך, שככה היה צריך לעשות. אתה רואה הרבה יהודים גדולים שנראים כלא מאמינים, כרחוקים, אבל כשמגיעים לעמדות של הכרעה גדולה והכרה מה התפקיד שלנו, של העם היהודי, מול האויבים שלנו, כלום אתה רואה אותם מדברים סגנון מלא אמון,